אנחנו בפה שני פרקים קצרים, כף וכפה, ננסה לעבור עליהם היום, כי פרק, גם אין לי הרבה מה להגיד בהם. אני אסביר את המילים, אני אסביר ככה את הרקע, אולי איך זה נוגע לעם ישראל. אבל הפרקים הבאים, שאנחנו רוצים להספיק לפחות אותם, ככה זה, פרקים כף ב', כף ג' וכף ד', פרקים כף ב', כף ג' וכף ד', פרקים כף ב', כף ג' וכף ד', אז הם מעניינים מאוד. אחד על ירושלים, מאוד יפה. הקשר שלו עם מה שמצאו בארכיאולוגיה הוא ממש חשוב. זה פרק כף ב', ופרק כף ג', מסע צור, הוא גם מאוד מאוד חשוב, זה אחרון המסעות. ואחר כך מתחילים עוד שלושה פרקים של נבואות יפים, שאנחנו חלק מכירים מכל מיני דברים שדיברנו, אז זה אולי גם כדאי להגיע אליהם. אז הפעם אנחנו ננסה ככה לעבור על פרקים כף כף א', שכמו שאמרתי, הם גם חשובים, אבל פחות יש לי הרבה מה לחדש מהם. אז פרק כף, בשנת בו טרטן, בשנת בו טרטן אשדודה, משלוח אותו סרגון מלך אשור, וילחם באשדוד וילכדה. בעת ההיא דיבר אדוני ביד ישעיהו בן אמוץ לאמור, לך ופיתחת השק מעל מותניך, ונעלך תחלוץ מעל רגליך, ויעש כן הלוך ארום ויחף. ויאמר אדוני כאשר הלך עבדי ישעיהו, ארום ויחף שלוש שנים, אות ומופת על מצרים ועל כוש, כן ינהג מלך אשור את שבי מצרים, ואת גלות כוש, נערים וזקנים, ארום ויחף, וחשופי שת ערוות מצרים, וחתו רבושו מכוש מבטם, ומן מצרים תפארתם. ואמר יושב האי הזה ביום ההוא, הנה חום אבתנו, אשר נסנו שם לעזרה, להינצל מפני מלך אשור, ואיך נמלט אנחנו. מעולה. כלומר, זה נבואה של הנביא ישעיהו, שהיא לכאורה קשורה קצת לנבואה הקודמת. הנבואה הקודמת הייתה נבואת מסע מצרים, ואז קורה איזשהו משהו שגורם לנביא ישעיהו, לדעתי הכניסו פה, אני אומר לדעתי, הכניסו פה נבואה בתוך ספר המסעות, שישעיהו זוכה לראות מול עיניו את תחילת התגשמות נבואתו על מסע מצרים, או משהו שהוא רואה כתחילת נבואתו על מסע מצרים. אנחנו דיברנו על העתיד לבוא, שמסע מצרים, ממש עמי מצרים ונחלתי אשור, ככה סיימנו את הדבר הזה, אבל בתור שלב א', היה צריך להיות כיבוש אשורי במצרים. כיבוש אשורי במצרים, וישעיהו רואה פה איזשהו מהלך, תכף נסביר אותו, כנראה מהלך היסטורי שהוא מזהה כתחילת ההתגשמות או איזושהי נקודה. נכון, הוא אומר, זה עוד לא קורה, אבל זה יקרה עוד בהמשך, אבל זה צריך לסגור שם, הוא מדבר על מהלכים ארוכי טווח, מהלכים ההיסטוריים שישעיהו, ולא מהלכים קצרי טווח, מעין דברי הרב אבינר על הבחירות. נכון, מכירים? כן, אנחנו פעם באה אליו איזה, תמיד אני מספר את זה, אתה שמעתי את זה ממנו הרבה פעמים, פעם באה אליו איזה כתבת אחרי הבחירות, ואומרת לו, מה הרב אומר על הבחירות? הוא אומר, אני קבעתי את התוצאות של הבחירות. מה אתה אומר? כן, איך קבעת את זה? כן, אני קבעתי אותם, עכשיו אני עובד על הבחירות של עוד 50 שנה. כן, ההשפעה היא ארוכה טווח, לא עובדים מהיום למחר, על מי עושים פתק בקלפי, זה עושים, או לפחות אנשים חושבים שעושים, בכל מיני פרסומות בטלוויזיה ותשדירי בחירות, אנחנו עובדים בתהליכים ארוכי טווח, וזה בדיוק המסר של מה שאומר פה ישעיהו. ישעיהו רוצה שאנשים ירימו את ראשם, קדימה, ולא יצפו רק שלוש שנים קדימה. בשנת בו טרטן אשדוד. טרטן, אנחנו אומנם פגשנו את השם הזה גם במלכים ב', כאשר שם כתוב ששולחים, שמלך בבל, מלך אשור, סנחריב, שולח את טרטן, את רב שקה, ועוד אחד שם רב סלח, השלישי, אל ירושלים. אבל אנחנו יודעים שטרטן, אנחנו יודעים שטרטן זה שם של משרה. משרה כנראה איזה מרמטכ"ל או אלוף בצבא האשורי. וסרגון מלך אשור שולח את הטרטן שלו, את שר הצבא שלו, לאשדוד.
זה לא שם אז?
זה לא שם, לא שם. כנראה שלא שם. זה שם כמו פרעו, הבנת? שם, פרעו זה גם שם.
לאף אחד לא קראו לו באמת פרעה, אלא הוא קרא כשהוא נהיה מלך מצרים, קראו לו פרעה. אותו דבר, התנ"ך קורא לו טרטן, אבל ברגע שהוא נהיה שר הצבא, קראו לו טרטן. כן, כמו, אני מניח שזה אותו דבר. אז כן, מבחינתנו זה שם, אבל זה לא שם פרטי. אז על מה מדובר? אז פרופסור יהודה אליצור עשה לנו את העבודה קלה, כתב על זה מאוד מאמר מאוד מעניין, מה קורה בהיסטוריה. מהתקופה היא תקופת ימי המלך חזקיהו, ובתקופת המלך חזקיהו, אשדוד, שהיא עיר ממלכה עצמאית, מורדת. השנה ישנת, כנדמה לי, הוא אומר 713 לפני הספירה. אני מזכיר, 721, גלות שומרון. שנה 6 לחזקיהו. איתי? שנה 6 לחזקיהו, זוכרים, משה בן אלה, גלות שומרון. זה בשנת 721 לפני הספירה. כמה קרובים. אני אומר הספירה שלהם, כי ככה מקובל למנות, יש פה בעיה עם השנים הפרסיות. לא עכשיו. ובשנת 701 לפני הספירה זה כל הסיפור של מסע סנחריב, כן, לחזקיהו בשערי ירושלים. יש בין לבין שנת 713 אשדוד מורדת. באשדוד יש איזה מלך שנקרא אזורי, והוא מורד באשור, והוא גם לא רק שהוא מורד באשור, הוא שולח לכל העמים מסביב ומנסה לארגן איזה זה, וכמובן יש לו גב מאת המצרים, וכי אי אפשר למרוד באזור שלנו בלי גב מאיזה מעצמה, יש לו גב מאיזה מצרים, ובאמת הוא מורד, והאשורים שולחים את טרטן אליו, כן, לכבוש את אשדוד. והוא מגיע לאשדוד, הוא כובש את אשדוד, ומעלה במקום את אח שלו, מחליף את המלך, כמו שעשו אצלנו הרבה פעמים, נכון? צדקיהו ויהויקים ויהויכין וכל האחים של... כן, שם את המלך, שם את אח של המלך, לוקח את המלך, שם את, ממנה את אחיו, וזה לא עוזר, כי איך שהצבא האשורי מסתלק, אז העם באשדוד מתקומם, מוריד את האח, וממנה אחד אחר, מלך אחר, בשם ימני, שמוריד באשור כמובן, הוא פרו-מצרי, יש פה השפעה מצרית באזור, והוא סומך גם הוא על מצרים ומורד באשור, מורד מפסיק לשלם את הכסף וכו' וכו', מנסה לכרות בריתות עם כל מיני מלכים באזור. הצבא האשורי מתקרב, הימני הזה בורח למצרים, רק מה שקורה במצרים, בינתיים יש מהפכה במצרים. המלך שהוא, כשאיתו, עליו הוא נשמח, כבר בדיוק התחלפה, יש מה שנקרא השושלת הכושית. במצרים יש 75 שנה של שושלת מיקוש שמשתלטת על הממלכה, לא משנה שהאשורים גם כובשים את מצרים אחרי כן בשלב הזה במהלך השושלת הכושית אחרי 50 שנה, כן, אבל בגדול השתלטות של הממלכה העליונה על הממלכה התחתונה.
זה נשמע בדיוק כמו היום, כי...
זה ממש לא רחוק ממה שקורה היום מבחינת הזה, כן, יש...
אביב הערבי.
כן, ממש, אני חושב שזה סביב הדברים האלה, כאילו לפעמים טוב להיזכר וזה חכה שנראה את הפרק הבא. מסע דומה, מסע בערב, ממש, כאילו אתה קורא... יכול להיות, לך תדע, זה נבואה לדורות, לך תדע. באמת אני אומר, אז זה לא רחוק ממה שקורה שם, בינתיים מתחלף שם המלך, והמלך הקושי שלא רוצה להסתבך עם אשור, כן, קושי מלשון שהוא מגיע מקוש, כן, לא רוצה להסתבך עם אשור, שולח את הראש של אותו ימני למלך אשור, כשהוא מגיע אליו, שולח את הראש, אומר, עזוב אותי, לא רוצה להסתבך, ושולח אותו בחזרה. זה הרקע ההיסטורי. עכשיו קצת על מה שקורה כאן. בעת ההיא דיבר אדוני ביד ישעיהו בן אמוץ לאמור, לך ופיתחת השק מעל מותניך, פסוק ב', ונעלך תחלוץ מעל רגליך, ויעש כן הלוך ארום ויחף. אנחנו מצאנו הרבה נביאים שעושים מעשים לסמן את הנבואה, אבל אצל ישעיהו זה המעשה היחיד. אין עוד מעשים שישעיהו מצטווה לעשות מעשים, כן? יש פעם אחת את הסיפור עם הרצפה, זה לא מעשה שהוא עושה כסימן, ופה פעם היחידה, מכירים ממשה, אז הרמב״ם לשיטתו כמובן כותב במורה נבוכים, שגם המעשה הזה של הנביא, לא ייתכן שהנביא ילך ארום ויחף, אלא הכל הוא במחזה הנבואה. כן, זה נאמר לו, תראה כאילו אתה הולך יחף, זה סימן וכו' וכו'. אבל לא שהוא באמת יעשה את זה, ככה גם שיטת הרמב״ם, לגבי יש את הזנונים בהושע, ועוד כמה... מעשים כאלה, יחזקאל, כל הסיפור, שוכב על צד אחד, שנה, ואחר כך מתהפך לצד השני, וכל סיפור הלבנה, מי שמכיר בכתיבת ספר יחזקאל, ספר יחזקאל מלא במעשים כאלה, מלא, גם ירמיהו, יש הרבה מעשים, ישעיהו זה המעשה היחיד.
מה זה לפתח
השק? לך ופיתחת השק מעל מותניך, ונעלך תחלוץ מהרגליך. עכשיו אתה שאלה שהיא מצוידת, כי לכאורה מה היינו מצפים שיהיה כתוב? תשים שק במותניך, נכון? ותחלוץ על הנעליים, זה הולך ביחד, אבל לא לפתח את השק, בדרך כלל אנחנו רגילים שהמושג לפתח את השק פירושו, להוריד את השק, פיתח את השקי ותעזרי משמחה, נכון? אל יתעלה, אל חוגר כי מפתח, לפתח פירושו, לפשוט. השאלה היא מעולה, אז רש"י באמת אומר, לפתח זה להדק במקום הזה. חייב להגיד שזה לא פשט, רוב המפרשים באמת לא מסבירים ככה.
הלך לרום מרחף.
נכון, וכתוב שהוא הלך לרום מרחף, אגב זה גם קשה על הרמב״ם. כתוב, ויעש כן הלוך הרום ורחף. כלומר, זה מאוד קשה פה פשט מה שהרמב״ם אומר, שזה הכל דבר הנבואה. כי כתוב ויעש כן, לא כתוב לך ופיתחתה ולא כתוב שהוא עשה, כתוב שהוא עושה. מצד שני, הקושי של הרמב״ם הוא מאוד קשה, כלומר, לדמיינתי, היום זה מאוד לפי, אנשים הולכים גם יותר משלוש שנים ערומים ויחפים, זה מאוד מקובל בעולם, אבל בתקופה ההיא זה היה עוד יותר לא מקובל, בטח לגבי נביאים. היום הכל יכול להיות.
אבל כמעט סתם את המקיר, אבל כמעט סתם את ארום.
או, מעולה. אז חז"ל אומרים, חז"ל אומרים במדרש, לא ארום ארום ממש, אלא בבגדים קרועים. כן, בהחלט ייתכן אגב, שארום זה גם ללכת עם תחתונים, זה ארום, נכון? אני זוכר בישיבת הזורים, אני הייתי נכנס, אין מישהו היה נכנסה קצת, אני אומר לה, נו, חצי עירום. כן, אז כלומר, הכל יחסי. ועל המקום שרגילים ללכת עם בגדים מכוסים לגמרי, אז לאדם שהוא הולך בי הבגד העליון שלו זה ערום. אתה צודק, וזה מה שחז"ל אומרים. אבל כן, עדיין, אין בעיה, הנביא ישעיהו, שבתקופת חזקיהו, בתקופה הזאת, כבר בן אדם מבוגר, כן, אחרי 50 שנות נבואה, לא בן אדם צעיר. איזה כן, ב-60-70, הולך עם הגטקס בחוץ, זה לא... באמת לא מובן, ושלוש שנים, כאילו, באמת, זה, לא, זה קצת קשה. אז יש אמנם אפשר לקרוא את זה, תסתכלו בפסוק ג', ויאמר אדוני, כאשר הלך עבדי ישעיהו ערום ויחף, יש פה את נחתה, נכון? שלוש שנים אות ומופת על מצרים ועל כוש. אבל, כן, אבל אנחנו, כן, אני אסביר, אני אגיד את זה, אני שאמרתי את זה כבר פה.
מה פתאום האלמנט של השק נכנס?
אני מיד אסביר גם את השק וגם את זה, אני רק אנסה לשים את כל השאלות ואחר כך להסביר אז מה באמת קורה. אז הפשט הוא לא ככה, א' אנחנו לא יודעים שמצרים נכבשה על ידי אשור מיד. אנחנו יודעים שמצרים נכבשת בערך 50 שנה אחר כך באמצע המאה השביעית לפני הספירה. כעבור 40 שנה, 50 שנה, שני כיבושים של מצרים, אבל לא כעבור שלוש שנים מכיבוש אשדוד. אז זה לא כזה מסתדר, לא עם ההיסטוריה שאנחנו מכירים. וגם, זה לא המקום היחיד, יש כמה וכמה מקומות בישעיהו, אני שמתי לב את זה לאחרונה, שיש מה שנקרא תיקון סופרים בטעמים. כלומר, שכל פעם שהיה נראה להם שיש פגיעה בכבוד הקדוש ברוך הוא, או בכבוד הנביא, אז הטעמים שמים את נחתה. כאילו, תקרא את זה לא כמו הפשט, כן? אבל הפשט הוא ככה, ארום ויחף שלוש שנים. זה הפשט. בסדר, אני נדמה לי שדיברנו כבר על דוגמאות כאלה, נכון? דיברתי על דוגמאות כאלה.
אחוות ישראל.
מה?
אחוות ישראל.
כן, נכון, כבוד ישראל, דיברנו על זה. אבל יש כמה וכמה מקומות, הייתי צריך לדעת שאני לא רושם לעצמי את כל המקומות, אבל ממש שמתי לב שיש כמה וכמה מקומות כאלה, איפה זה היה כבוד ישראל? אני לא חושב שזה, איפה זה היה ב... לא פה, הנה, רגע. כן. ועתה דיבר אדוני למור בשלוש שנים כשני שכיר ונקלה כבוד מואב בכל הימון הרב ושאר מעט מזער לא חביר. נכון? פה זה היה? לא. הנה, כן. ונשבת מבצר מאפרים וממלכה מדמשק ושאר הרם את נחתה כי כבוד בני ישראל יהיו נאום אדוני צבאות. למרות שהפשט הוא ושאר הרם כי כבוד בני ישראל. כן, אז בכמה מקומות ראיתי את זה כבר בישעיהו. כמה מקומות, יצא לי עכשיו גם לראות אם אני זוכר משהו בפרק ח' גם כן משהו כזה. יש כמה וכמה מקומות שבעצם יש מפני הכבוד, מה שנקרא. טוב, אז זה מעניין. הטעמים לפעמים מפני הכבוד שמו את נחתה כדי שלא נקרא את זה ככה, למרות שהנביא ישעיהו בפשט הלך ככה שלוש שנים. זהו, אז עכשיו מה באמת, מה הסיפור עסק? אז כנראה שצריך להבין. שישעיהו הולך עם שק, יש פה שני שלבים, ישעיהו הולך עם שק, הוא באבל, באיזשהו אבל, או תפילה. שק זה לפעמים גם תפילה, לא רק אבל, נכון? המלך, במלכים ב', שהמלך עובר והשק על בשרו מבית, הוא קורא את בגדיו והשק על בשרו מבית, או קראו לבבכם ועל בגדיכם, נכון? והוא שק ביואל, או יש, מרדכי, אני בא שק מהאפר, כן?
אבל זה במותים של אבל,
לא? אני לא בטוח, כן? ללבוש שקים הרבה פעמים, יש בתנ"ך גם לאבל, אבל גם לפני.
שק זה קישוטו, כמו
הזה של התבלינים בשוק? שק יוטה, תחשוב על השק של התבלינים בשוק. הרי פעם זה לא היה כזה שונה ממה שהיו הולכים, נכון? פס החור למעלה, שני חורים לא היה זה.
כמו זה לספר.
כן, בדיוק. כאילו, כמו הסקר, כמו שעושים עם הניילון היום, זה אותו דבר. אבל זה, רואים את זה, זה, כן, לבוש של עניים. אני מניח שהיה לבוש של עניים. כן, כי אין לך מה זה. לבטא לבוש שק. אז מה קורה פה? כנראה שמה שקורה הוא דבר כזה, הצבא האשורי יוצא מאשור, כן, זה לא נוח, זה מגרד. הצבא האשורי יוצא מאשור לכיוון אשדוד. מי יודע להיכן הצבא האשורי יגיע? ירושלים רועדת. כן? מידן ישמע נחלת סוסיו. צבא אשורי זה לא דבר קטן. מי יודע אם הוא יוצא רק לאשדוד? מי יודע אם הוא יוצא לכל מי שקראת איתו ברית, אנחנו יודעים שהוא שולח קורות ברית גם עם חזקיהו. שומרון כבר זל, כן, לפני 10 שנים. שאלה יפה, כי באמת המפרשים פה, הדק ואלה אומרים שבאמת השק זה על 10 השבטים. ישעיהו לובש שק על גלות 10 השבטים, אומנם הייתה כבר לפני 10 שנים, אבל עדיין. בכל אופן לענייננו, בפשט, כן, הוא מתפלל על זה שהצבא האשורי לא יעלה על ירושלים. הצבא האשורי אכן עולה על אשדוד. כל עם ישראל נושם לרווחה. ירושלים, כן, מפסיקים את התפילות, מפסיקים את עננו בשמה קולנו, וכו' וכו' וכו'. ואז אומר השם לישעיהו, ממש לא. אתם מפסיקים את התפילות? לא רק שתוריד את השק, תוריד את השק, אבל תלך ארון. הם לא מבינים, הם חושבים שהם נושעו. הם לא מבינים את ההסתכלות הכולל. הם מסתכלים בהסתכלות של הרגע, כן? וההסתכלות היא צריכה להיות הסתכלות בטווחים ארוכים. ומה הטווח הארוך אומר? שבגדול, בטווחים של 40-50 שנה, הצבא המצרי, לא הצבא, המדינה המצרית היא אוהי בשקיעה. והמדינה והצבא האשורי, זה הכוח העולה. ולכן אתם צריכים לשנות את האסטרטגיה הכללית. משל, למה הדבר דומה? ארצות הברית של היום. אז זה מלך אחד, כן, שהוא עכשיו תומך ישראל וכו' וכו' וכו'. אבל עוד 3 שנים הוא לא יהיה. כולנו יודעים, נכון, שב-2020 התחלף הנשיא. ב-2024 התחלף הנשיא. המעצמה העולה כרגע זה לא ארצות הברית. ארצות הברית היא מעצמה בשקיעה. לא רק שלא נסתכל על זה. בטווח של 50 שנה אני מדבר, לא בטווח של 4 שנים. ישעיהו, הוא מרים את הראש של העם ושל המלך, הוא אומר, תסתכלו קדימה בטווחים ארוכים, לא בטווחים קצרים, לא בטווח של השנתיים. ומה קורה ב3 שנים האלה? ב3 שנים האלה זה בין ה3 שנים שבין שתי המרידות באשדוד. עכשיו כנראה, אומר, וזו השערה של אליצור, נשמעת סבירה, זה לא שהנביא הולך כל הזמן ערום ויחף, אלא התחלפה, באמת, הממלכה, המלך באשדוד התחלף, ואחר כך שוב התחלף כי הדיחו את המלך האור, כמו שאמרנו, ושוב הוא מתכנן מרידה במצרים ושולח שליחים ליהודה. כל פעם שמגיעים שליחים ליהודה, הנביא מוריד את המכנסיים, הולך מול איפה שהמשלחת ככה, עם הגת כסו, עם התחתונים, להזכיר להם, אתם חושבים, אתם מקבלים עכשיו את המשלחת המצרית או האשדודית או הזה, אתם לא מבינים, אלה עוד מעט ילכו פה ערומים ברחובות, אנחנו נראה אותם הולכים פה בשיירות של שבויים, את המצרים והכושים, כאלה או אחרים, זה מה שהנביא אומר. כלומר, הנביא עושה איזה מעשה מטמיע, הוא לא עושה אותו 3 שנים ברצף, אלא שבמשך 3 שנים חוזר על זה, עד שבאמת אשדוד נופלת לגמרי בפעם השנייה, ומלך מצרים מפחד שולח את הראש של המלך, שזה ישעיהו רואה מול עיניו, את ההשפעה, הפחד האשורי שנופל על מצרים, הפחד מהאשור שנופל על מצרים, שזה בדיוק מה שהוא אמר בפרק הקודם. כלומר, יש פה, ישעיהו מתחיל לראות את התגשמות נבואתו, מסע מצרים, ולכן כל הסיפור הזה, המסע, כן, בשנת בוטרטן. זה נספח של הפרק הקודם. אבל יש פה ראייה כללית. נכונה גם לימינו. לא להסתכל בטווחים של 3-4 שנים, 8 שנים, 7 שנים, כן? להסתכל על התהליכים בגדול, כן? וזה תפקידו של הנביא.
מצרים, כאילו מאז, יציאת מצרים עד אז עדיין נשארת אימפריה...
מצרים לאורך תמיד, תמיד יש פה יש שלושה קודקודים בעולם
כן,
שלנו.
כן, למה דימי אחר...
אחד תמיד נמצא, אחד תמיד יימצא באזור שני הנערות, הפרת והחידקל, זה יכול להיות אילם, פרס, אשור, בבל, אחד מאלה, בסדר? תמיד קודקוד אחד, קודקוד שני במצרים, בגלל עמק הנילוס הפורה, קודקוד שלישי באירופה, כן? באזור יוון, יוון או רומא וכו', שהרבה פעמים הוא לא משפיע עלינו עד שעלייתה של רומא, בסדר? אבל בדרך כלל אלה שלושת הקודקודים שהעולם העתיק, זה סביבה, כמו שאתה שם לב, אנחנו תמיד באמצע, כאילו, איפשהו, זה מסביבנו, כאילו, אנחנו מתנדנדים אליהם. גם כשמצרים כבר עובר את תהליך של הלניזציה, עדיין זה מרכז חזק, כן, זה מרכז משמעות.
לא משנה, מי שולט שם זה כאילו אסטרטגית במקום מאוד מאוד...
כן, כלכלית. כלכלית זה המילה. כי איפה שעוברים הנהרות הגדולים, הכלכלה מאוד חזקה. זה היה הנקודה. אז זה מצרים. אז זה מסע מצרים, וזה המשמעות, כן, אם כן, רק נשאר לי להוסיף אז עוד נקודה אחד, עוד שתי נקודות בעצם. אחד, אז מה כתוב? כן ינהג מלך אשור את שבי מצרים ואת גלות כוש, נערים וזקנים, ארום ויחף, חשופי שתר בת מצרים, אנחנו גם יודעים שככה נהוג לקחת שבויים, אגב, גם היום כשאתה תופס שבויים, דבר ראשון אתה מפשיט אותם, היום זה מסיבות אחרות, אבל דבר הולכים עם תחתונים, הכי פחות, אף אחד לא יברח לך עם תחתונים, גם אין עליו שום נשק, אין עליו כלום, דבר ראשון אתה מזה, גם ככה הולכים שבויים. אז זה בדיוק אותו דבר. אחד. שתיים, וכתוב הבושו מכוש מבטם וממצרים תפארתם, כן? וכתוב הבושו, הכוונה עם ישראל, כן? או אשדוד, אבל גם אשדוד וגם עם ישראל. וכתוב הבושו מכוש מבטם וממצרים תפארתם, ואתה, אנחנו איבדנו אל כוש ומצרים, נשענו עליהם במרידות שלנו, ואמר יושב האי הזה, האי הזה, כנראה זה כל אזור המזרח התיכון, כן? הסמוך לים. ביום ההוא, הנה חום הבתינו אשר נסנו שם לעזרה להינצל מפני מלך אשור. ואיך נמלט אנחנו? ושם איבטנו כדי להסתכל, שם נסנו. זה בדיוק מה שדיברתי עליו, שהוא נס לשם, מלך אשדוד. בורח לשם לעזרה להינצל מפני מלך אשור. איך נמלט אנחנו, כן? אם הם לא עומדים, אז איך אנחנו נעמוד? זה הפשט. רק אני אוסיף פה עוד הערה אחת קטנה, שיש פה איזושהי סגירת מעגל מדהימה של מצרים, כן? מול אשור. מצרים הוא בכור חם. אשור הוא צאצא של שם.
אשור?
כן, אשור, נכון, אני צודק, אני אומר מהזיכרון. פרשת נוח, פרשית פרק י'. בואו נראה אם אנחנו יכולים את הפרקים. בראשית פרק י'. אני לא משנה, כאילו, גם אם הצאצא של יפת, זה עדיין סגירת מעגל יפה.
בני שם, אלם ואשור, הבחשת בלות והרם.
יפה. כן. ובני שם, כן, ותהי ראשית מחלונתו, בבל, וערך, ואחד וכדומה, מן הארץ העיר יצא אשור, ואיבן את נינווה, כן, אז זה בני שם, נכון?
כן.
כן. ולשם יולד, אלם ואשור, יפה. כן, זה גם האזור, אפשר לדעת את זה גם, אני אגיד לך את האמת, זה לא שזכרתי את כל הפסוקים, אני פשוט זוכר לפי האזורים בתנ"ך, אפריקה וחצי האי ערב, זה בני חם. כל אזור אסיה זה בני שם, כל אזור אירופה, בני יפת. כמו שדיברנו על שלושת הקודקודים מקודם, כן? זה אותו, אלה הקודקודים, חם, זה גם לשונית היום, אתה לומד. הייתי קורס בשפה, ולומדים עברית קדומה, כל מיני דברים כאלה, מה עם שלושת היסודות של השפות בעולם? גם כן, יש לך שפות מזרחיות, שפות לטיניות, הודו-אירופיות, מה שנקרא, ושפות אפריקאיות. זה כאילו השפות שקיימות, כן? השמיות, בקיצור, אלה שלושת השפות. כאילו שלושה מרכזים אולי, זה לא משתנה. יפה, אז למה אני אומר? סגירת מעגל, מתקופת נוח, כן? הרי נחם הוא זה שראה את ערוות אביו ולא כיסה, אז הנה עכשיו חם הוא הולך חשוף שט, כן? ארום ויחף וחשופי שט ערוות מצרים, ואת ערוות אביהם, כן? לא ראו. ומי שעושה את זה, זה אשור, כן? הבן של שבע. כן, יש פה איזושהי סגירת מעגל היסטורית כוללת ככה לקראת ה... חזון האחדות הגדול.
מי יקשיב לנביא שהולך מתחתונים?
שאלה טובה. כן, מי יקשיב לנביא שמתחתן מזונה? זה נשמע יותר קשה. כן? אז אני חושב, השאלה היא קשה. התשובה שלי היא שאחרי 40 שנה שהוא נביא, אני חושב שיקשיב לו. אצל הושע זה יותר קשה, כי זה מופיע בפרק א'. כן? פה בישעיהו, כשהוא אומר, בתקופת חזקיהו, כשהוא מנבק בהרבה, כן, תקופות 40 שנה קודם, כולם יודעים, ראו דברים שהוא אמר, קרו, ניבא על רעידת האדמה, הכל קרה, הכל, אז כאילו...
שלום הוליטיין.
כן, בדיוק, זה כאילו.
עדיין
קשה
לי. מה עדיין? מה? היום לא נראה שזה נביאים עם תחתונים.
היום תראה נביאים תחתונים.
תסתפק בנביאים תחתונים גם שיהיה לנו, העיקר שיהיה. נכון? האמת שיש, אני לא רוצה לגלות אותו. טוב.
אני זוכר אותו.
אני רוצה להשוויץ, נכון. מה שם, מדבר היה? קדימה.
מי שמדבר לא יפה, לא יכול להתמודד.
א' ב' מה?
נכון?
אמרתי, נסיס. צריך ספר בשביל זה?
כן.
הרב שלי בכיתה יהודה היה אומר. באמת. הרב הורי, זכר צדיק לברכה, היה אומר ככה. נגיד את זה בשמו. הוא היה אומר, ככה, נגיד הייתי מביא לך לאכול מהסיר לילה של הבן שלי. ככה הוא היה אומר. אחרי ש... לא, רחוץ, עם אקונומיקה. שתפתי לגמרי. מרק. היית אוכל? נו, אז למה אתה חושב שאפשר לדבר בפה כזה דבר אחר? למה אתה חושב שבפה שנדבר ככה אפשר להתנבל, להתפלל? ככה היה. זכור לא טוב. מסע מדבר ים. כלי, הכלי. אז אני בפרק א'. מסע מדבר ים, הפרק הזה כולל שלוש מסעות קצרים. כן? אחד, הראשון, בוא נראה קודם את הראשון, ואז השניים האחרונים ביחד. מסע מדבר ים, כסופות בנגב לחלוף ממדבר בא מארץ נוראה. כן, זה מסע, לשון שלו קשה. כשהלשון של המסע קשה, אני מעריך שגם הנבואה הייתה קשה. כלומר שהוא רואה איזה משהו שמאוד קשה להוריד אותו למילים. סופות בנגב, מכאן הביטוי. מסע מדבר ים, כסופות בנגב לחלוף ממדבר בא מארץ נוראה. חזות קשה הוגדי, הבוגד בוגד, והשודד שודד, עלי אילם, צור עם עדיי, כל הנחתה השבטתי. השבטתי את כל ה... הוא קורא לאילם ולמדי לעשות מצור. עלי אילם, צור עם עדיי. על כן מלאו מותני חלחלה, צירים אחזוני כצירי יולדה. כן, ככה המותניים זה האזור שמתחלחל, כן, כי אני רועד כולי כמו יולדת. נעוויתי משמוע, נבהלתי מראות, הוא רואה משהו מאוד מאוד מפחיד. טעה לבבי פלצות וביעתתני, פחד. את נשף חשקי שם לי לחרגה. כן, נשף, דו משמעי כאן, נשף כפשוטו, אבל גם נשף בתנך זה ערב, הערב שבו רציתי, כן, הזמן שאתה מגיע לנוח. שם לי לחרדה, ארוך השולחן, צפו הצפית, צפו הצפית, הדלק המנורה, בסדר? צפו הצפית, אכול שתו, קומו השרים, משכו מגן. כלומר, הוא מתאר פחד.
יש לו, מסתכלים עליו כזה.
לא, אבל אתה מבין מה הוא אומר. הוא רואה איזה משהו, נראה שהוא רואה את זה מאוד מרחוק. כן, הוא רואה משהו, מדבר ים. גם מדבר ים, אנחנו לא יודעים מה זה אומר, מדבר ים. בהמשך ננסה ככה להבין, כי כתוב בסוף, כן כתוב שם של ארץ, אבל כרגע לא כתוב, לא כתוב מה זה. והוא רואה מרחוק משהו מפחיד נורא, משהו מאוד מאוד מפחיד, והוא רואה שזה בערב, נשף חשקי, ערב שכולם חיכו לו, שם לי לחרדה. מה שם לי לחרדה? באמצע שכולם אוכלים, יושבים סביב השולחן, הדליקו אותם נורא, באמצע אכול שתו, פתאום קומו השרים, ישחו מגן. זה גם משחק קצת, כי את המנורה מדליקים בשמן, אבל את השמן ששמתם עם המנורה, במקום לשים על המנורה, הייתם צריכים להכין את המגנים, כי תוקפים. כן, באמצע שפתאום יש התקפה באמצע הזה. כי חו אמר אליי אדוני, לך עמד המצפה אשר יראה יגיד, וראה רכב צמד פרשים, רכב חמור, רכב גמל, והקשיב קשב רב קשב. אין, השם אמר לי, תעמיד צופה, גם כן המילים כאן קשות, העמד המצפה, המצפה, אדם שהוא צופה כי הוא מצפה. הצופה הוא מצפה, הוא לא רואה שהוא רואה, אלא לצפות זה כל הזמן לחכות אם אני אראה משהו. זה לא, כן, זה כשהרב קוק כותב, צפייה, נכון? צפייה זה לראות ולחכות שמשהו יקרה. זה שינוי, לחפש את השינוי. אשר יראה יגיד, וראה רכב, רכב כאן הרוכב, רוכבים, צמד פרשים, או רכב חמור, או רכב גמל, כל מה שהוא יראה שיגיד, ויקשיב קשב רב קשב, ישים לב לכל דבר. ויקרא אריה על מצפה, ויקרא אריה, כן, כן, יש פה את נחתה, על מצפה, אדוני אנוכי עומד תמיד יומה, ועל משמרתי אנוכי ניצב כל הלילות. מה זה ויקרא אריה? או שהוא יראה אריה והוא צועק אריה, או שהוא קורא בקול גדול כמו אריה, כן? זה המשך המשפט של הקודם, של תפקיד הצופה. על מצפה, כן, אני רואה, הוא תפקידו להגיד מה הוא רואה. הוא רואה איזה סימן קטן, והנה זה בא, רכב איש, צמד, פרשים, ויען ויומר, נפלה, נפלה, בבל, וכל פסילי אלוהיה שיבר לארץ. מדושתי ובן גורני אשר שמעתי מעת אדוני צבאות אלוהי ישראל, הגדתי לכם. אז על מה, מדבר ים היא כנראה, בבל, נכון? מסע, יש פה מסע בבל שהוא מכנה אותה, מסע מדבר, מכנה אותה כרגע מסע מדבר ים.
איפה ים, איפה מדבר?
שאלה מאוד מאוד קשה. איפה ים, איפה מדבר? מדבר דווקא יש. ים, אחרי שאומרים שים בתנ"ך זה גם כינוי לנהר, בסדר? יש כל מיני הצעות.
גם זה לא, אפשר כאילו ים משום מערב.
כן, אם זה מערב אז זה עוד יותר לא מסתדר, נכון? כי אצלנו היא מזרחה. ביחס אלינו היא המדבר המזרחי. קיצור, לא מסתדר. אז אני לא אתן פה תירוצים שהם זה, יש פה הרבה תירוצים, תסתכלו מפרשים, כל אחד נסה להסביר מה זה מדבר ים, אבל רובם מסכימים שמדובר על בבל. לפי דברנו, רש"י אגב, אם באמת מדובר על בבל, הקושי המתבקש הוא, הרי כבר יש מסע בבל. אבל אנחנו כבר הסברנו שמסע בבל, נכון, הוא אינו מדבר בבבל, אלא הוא עוסק במלך אשור ששם עצמו. למלך גם, למלך בבל. כל המסע שם מוכיח את זה, וזה נאמר במפורש בסוף המסע.
נמנעים מלהגיד בבל?
כן, אז זה, אז, לא, הוא אומר את זה בסוף. אגב, שם בסוף הוא אומר את שמה של אשור. כן, אז פה, אז נכון, אני יכול, אני לא רוצה להערב, יש פה כל מיני, יש פה כל מיני רעיונות ש... לאחרונה, כן, של המפרשים החדשים יותר, שמציעים שנביאי התלמידים, לא רק החדשים, אני יודע, יש כתוב גם קצת בישנים קצת, שתלמידיו של ישעיהו לפעמים הם קיבלו את הנבואות האלה לא מתויגות שם והם הוסיפו אחר כך, כאילו נבואות כללי של חזונות שהוא רואה. אני פחות, אני חושב שזה מה שקורה. אני לא מבין את המילים, את המילה מדבר ים. אני אגיד על זה אולי משהו אחר בהמשך הפרק. אני בהחלט מבין מה הוא רואה. אני רואה ישעיהו, אני גם חושב שיש פה אפילו יותר ממשהו אחד. דבר ראשון, זה מאוד מתאים לכל הסיפור בדניאל פרק ה'. מכירים? משתה בלשצר? מנה מנה תקל ופרסים? זה דבר שם, זה מאוד מתאים. כלומר, יש פה נפילת בבל, נכון? שם בבל נופלת ביד פרס באמצע המשתה. כן? מכירים את הסיפור, נכון? בלילה, יש משתה גדול באמצע הלילה, וזה, זה דבר מאוד מאוד מעניין. דבר אחד, זה באמת... למה קשה להגיד שזה מדבר על זה? כי השנה עכשיו היא עוד, יש עוד 150-160 שנה. כן, בדרך כלל נבואות לא היו לטווחים כאלה. אמנם יכול להיות שזה נבואה לטווח רחוק מאוד. כן, הצופה מצפה, הוא רואה פה משהו ממש מרחוק, הוא רואה את נפילת בבל. והוא נותן לזה נבואה עתידית, רש"י נדמה לי פה הולך עם הפירוש הזה.
אולי אז בגלל זה גם לא כל כך ברור.
נכון. ובגלל זה אולי לא כל כך ברור. אבל האמת היא שבבל נופלת גם לא רחוק, עבור 30-40 שנה מימי שהיה, היא נופלת ביד אשור, כן, וביד סנחריב. ולכן וסנחריב באמת שובר ומפיל את פסיליה לארץ, כן, שובר את הפסל הגדול של מרדוק שעומד שם, אז זה גם יכול להיות, כן, כתוב פה, וכל פסילי אלוהיה שיבר לארץ, אז זה גם יכול להיות. בדרך כלל, למרות שתמיד שהיו כובשים עיר, היו שוברים את הפסלים, זה היה דבר שבדרך כלל עושים, כאילו, הדבר הראשון שאתה עושה זה שובר את הפסלים של האלוהים שלו, שכבשת. אבל, כן, אז זה ייתכן. אני חושב שיש פה גם מה שנקרא, עוד לא ראיתי מישהו שכתב את זה, אבל נראה לי ככה, התלכדות קו האופק. מכירים את זה? ניווטים בלילה, אתה הולך. עכשיו, לא משנה, יהיה לי ירח, אני ירח. כשאתה מסתכל, אתה לא רואה, ביום אתה רואה שיש שלוש שורות של הרים. כאתר אתה מסתכל בלילה, אז הכל נראה לך קו אחד. אתה לא מסוגל לשים את איפה בעצם שורה אחת ושורה שנייה. הכל נראה לך קו רציף. קוראים לזה התלכדות של קווי האופק. התלכדות קו האופק. אני חושב שזה מה שרואים פה. כלומר, יש פה נבואה על קריסתה של בבל בעוד 40 שנה, שמתלכדת לישעיהו עם נבואת קריסתה של בבל העתידית בעוד 170-60 שנה הרחוקה, כן? אז יש, כמו שאמרת, זה תיאור מאוד קשה, הוא רואה משהו מאוד מרחוק, זה מתערבב עם... יש פה שתי נבואות בעצם על, על נפילת בבל, כן? ואני יודעתי, כן? אני חושב שזה זה בערך מה שקורה כאן. זה מסתדר מאוד עם עלי אילם צור עם עדי, כי הרי עם עדי יכול להיות ש... הרי זה עניין שהיא נופלת שם ושאתה נופלת עם עדי, יותר מסתדר מאשר שהיא נופלת ביד צר חריף, שהוא מלך אשור, כן? ואז זה פחות מסתדר עם העלי אילם צור עם עדי. ולכן אני חושב שזה שני הדברים נכונים. זה גם נבואה על בבל לטווח הארוך, שבלכן היא מאוד לא ברורה, וגם נבואה על בבל לטווח הקצר. מדושתי ובן גורני אשר שמעתי מאת אדוני צבאות אלוהי ישראל הגדתי לכם. שומעים כאילו, הוא אומר, אני שומע את זה מרחוק, כן, איזה משהו, אני רואה איזה צמד פרשים מגיע, כן, הוא רואה איזה חזון כזה. אגב, חזון רש"י אומר בתחילת הספר שחזות זה נבואה קשה. כן, זה מה שכתוב פה, נכון? חזות היה פה. חזות קשה הוא גד לי. כן, הוא רואה, כתוב פה, חזות קשה, אפשר להביא נבואה קשה על בבל, אבל אפשר להביא חזות קשה שקשה לראות אותה, כן, שקשה לחזות אותה. וזה נראה לי יותר נכון כאן. אז זה התלכדות הנבואות על בבל. אני אומר, לעניות דעתי, מניסיוני הדל כמובן, בניך. כן, מסע דומה. פסוקים ידועים ויפים, שני מסעות נקרא את שניהם, וננסה להסביר מה הם אומרים. מסע דומה אליי קורא מסעיר, שומר מה מלילה, שומר מה מליל. אמר שומר, אתה בוקר וגם לילה, אם תבעיון בעיו, שובו אתי. מסע בערב, ביער בערב תלינו אורחות דדנים, לקראת צמא התי ומים, יושבי ארץ תימה ולחמו קדמו נודד. כי מפני חרבות נדד ומפני חרב נטושה, ומפני קשת דרוכה, ומפני כובד מלחמה. כי כה אמר אדוני אליי בעוד שנה כשני שכיר וחלה כל כבוד כדר, ושאר מספר קשת גיבורי בני כדר ימעטו, כי אדוני אלוהי ישראל דיבר. שני מסעות עם הרבה שמות שכולם מאותו אזור. יש פה דומה, יש פה סעיר, שזה עוד אפילו יותר קרוב, ערב, דדנים, תימה, נכון? והיה פה עוד אחד, קדר. רוב אלה הם מחצי האי ערב. כן? איפה שהוא בחצי כל תימה, עיר בערב הסעודית עד היום. תימה, כן? וצפון ערב הסעודית. כן? גם דומה, אזור שאנחנו מכירים אותו מצפון ערב הסעודית. לא דומה של היום, לא הכפר. דומה של היום, אגב, כן מוזכר בחז"ל, בתור אדומי, כן, בתור אדום, אדום הפנימי. זה כן.
זה
כן
היה
צריך
לשרוף.
מה? שעיר זה הרי, מה שאנחנו קוראים היום הרי אדום. הרי אדום של היום, שעיר. מסע דומה אליי קורא מסעיר, כלומר, הוא שומע את דומה מעבר דרך, בקו האווירי זה דרך הרי סעיר, אליי קורא מסעיר, מכיוון סעיר, כן? מסע דומה אליי קורא מסעיר, בואו נסביר מה כתוב פה, שומר מה מלילה, שומר מה מליל, זה אנחנו מבינים, מה מלילה, מה מליל, תכף ננסה להסביר, אולי מה מליל זה משחק מילים, מה מליל, כלומר מה...
אמר.
אמר, כן. ומיד מה כתוב? אמר שומר, כן? אתה בוקר, אתה בא, נכון?
ארמית.
אומנם ארמית, אבל יש אותה גם בתורה, נכון? השם מסיני בא וזרח מסיני, נכון? איפה יש שמה?
הופיע מהר פרן.
לא. ואתה מרבבות קודש, נכון? הופיע מהר פרן ואתה מרבבות קודש, מימינו יש לדם. אז אתה, זה מילה שיש גם אותה בתנך, לא פעם אחת, אפילו פעמיים. אני זוכר, אבל אני עוד פעם. לא זוכר כרגע. בכל אופן, אתה, אבל לבוא, אבל גם בעברית הוא יותר נדיר, אתה צודק.
אתה עם ה' שם.
כן, אבל עדיין אותה משמעות. השם מסיני בא, נכון? בא, וזרח מסעיר, הופיע מהר פרן, ואתה, מרבבות קודש.
יש את זה גם בישעיהו, פרק
כאן, אצלנו. כן, אז יש אצלנו פה עוד פעם, בהמשך הפסוק, זה מה שבטח התכוונת, לקראת, תסתכלו פסוק י' ד' שקראנו מקודם, לקראת צמא הטיו מים, וגם בסוף הפסוק שקראנו עכשיו, שובו הטיו, נכון? יעתיו ובתהילים, יעתיו חשמיים מינים מצרים. אז זה שורש שקיים בעברית, שורש נדיר, ודרך כלל אנחנו מכירים אותו מארמית, אבל אתה צודק שבאמת המשך הפסוק הוא בארמית, אם תבעיון בעיו. כן, אם תרצו לשאול, תשאלו. ממש כמו בגמרא, נכון? אתם שמים לב להשפעה הארמית, כן, האשורית, על ישעיהו ועל דורו, כן. אמר שומר, אתה בוקר וגם לילה, אם תבעיון בעיו, שובו עתיו. מה זה אומר? זה אומר שאדם שומר את השואל, שואל את השומר שלו, מה קורה? נו, מתי, האדם מתעורר באמצע הלילה, והוא שואל את השומר, הוא יודע מה המצב, כאילו, מה השעה, יש משמרות, השומר, הוא עומד, הוא רואה את לפי הכוכבים, לפי משהו, הוא יודע, לפי הנר, הוא יודע כמה זמן עבר, מה השעה, שומר מה מלילה, מה מליל, מה אתה אומר, או מה... מה המצב הלילה? אמר שומר, אתה בוקר וגם לילה, אם תבעיון בעיו שובו אתיו. כלומר, מה זה משנה? מה יבוא? גם אחרי הבוקר, מה יקרה? יבוא? עוד פעם לילה. מה זה עונה? מה התשובה? כמובן שהכל הוא משל ליום ולילה במושגים של גלות, כן? כי הוא אומר, גם אם יבוא אחרי, בא הגאולה, אחרי יבוא לילה נוסף. כלומר, הוא אומר, אל תתרגשו, יש עליות ומורדות, כן? יש מורדות וגם יש עליות, גאולה זה לא קו רציף וגם, זה גם לפילה היא לא קו רציף. יש.
זה למדינות האלה
כאילו? אני לא בטוח שזה רק למדינות האלה. זה מה שישעיהו שומע משם, כן? וזה מה שהוא עונה להם. הוא שומע ששואלים אותו, הוא השומר, כן? הוא שומע, או שהוא שומע ששם, זה לא שומר, אבל הוא מבין את זה כשאלה אליו. שומר מה מלילה, שומר מה מליל, מה התשובה? אל תחשבו שזה עומד להיגמר, כן? החושך הזה עומד להמשיך. קצת מדכא, אבל אני מזכיר לך שזה נבואה שישעיהו כבר נשא אותה ואמר אותה, שהלילה, הוא רואה לילה ארוך. אתם זוכרים? ורק בסוף הוא אמר, העם הרואים בחושך, העם הולכים בחושך וראו אור גדול. אני מקריא לכם בפרק ח' ועבר ונקשה וראה, והיה כי יראה והתקצף וקילל במלכו, ממש סוף פרק ח' ולאוהב, הוא פנה למעלה. ואל ארץ יבית, והנה צרה וחשיכה, ומעוף צוקה ואפלה מנודח. כי לא מואף לאשר מוצק לה. הזה שמציק לא התעייף אף פעם. הראשון הקל ארץ הזבולון וארץ הנפתלי, ואחרון הכביד דרך הים עבר הירדן גליל גויים. תסתכלו שם, כל הפרק מדבר על זה שלא רואים שחושך בלי סוף. העם ההולכים בחושך ראו אור גדול. בסוף הוא מנבא על איזשהו אור גדול שהוא רואה בסוף, בקצה, בקצה, בקצה. אומנם שם זה לבואה עתיקה יותר מהנבואה שלפנינו, אבל הוא אומר, כן, אחרי, כן, זה, בקיצור, הוא אומר אמירה כללית על המושג הזה של גאולה, אני חושב, ככה אני מבין את האמירה הזאת, שזה אמירה שהלילה הוא לא, הלילה הוא ייגמר ואחריו יבוא, אם תבעיון, בעיון, אם אתם רוצים לשאול אותי שוב, תשאלו שוב, שובו את עיון, תחזרו, תשאלו שוב, אבל כאילו הוא אומר להם, אל תתרגשו מזה שעוד מעט, עוד מעט בוקר. מסע בערב, ביער בערב תלינו אורחות דדנים. דדן?
שבא דדן.
נכון, דדן הוא שבא מבני כתורה. וגם מבני חם, שהזכרנו מקודם. בפרק יוד. ובני חם, כוש ומצרים, בנים של כוש, נכון? ובני חוש, שבא וחביה וסבתך ורמה וסבתך, ובני רעמה, שבא ודדן. ושבא ודדן האלה מוזכרים לה כבני כתורה, כנראה שהם התערבבו אחד עם השני. בני כתורה עם בני חם, כן, זה יותר מדי מקרי מאשר להגיד ששבא ודדן, בדיוק שני אלה הם חוזרים על עצמם. כן, שהם מתערבבים, בני כתורה עם בני חם. בכל אופן, אנחנו עוד מכירים את זה מחצי האי ערב. עכשיו, מה זה אורחות דדנים? שיירות, כן? ביער בערב תלינו אורחות דדנים, כנראה שהם בורחים. אורחות הדדנים נאלצים לברוח ליער, ואז אומר ישעיהו, לקראת צמא הטיו מים. נכון? זה מאוד מקובל אצל הבדואים. להכניס אורחים. תביאו הטיו, תביאו מים. יושבי ארץ תימה בלחמו קדמו נודד. משחק מילים. נודד עם הדדן. הדדן הופכים לנודדים. הם גם ככה נוודים, אבל עכשיו הם נאלצים לברוח לאזור תימה ולבקש שיביאו להם מים ואוכל. אגב, חזל דורשים את זה בגמרא. גם את המסע הקודם האמת. אז עוד רגע נגיד, חז"ל דורשים את זה בגמרא על, על חורבן בית שני, שעם ישראל בורח לערב ולא מקדמים אותם שם בלחם ומים, או כן, הישמעאלים, וזה, הורגים אותם שם. כי מפני חרבות נדדו, מפני חרב נטושה, שורש נטושה בתנ"ך, פירושו מתפשט, מפוזר, מתרחב. והינם נטושים על פני כל הארץ. דוד, כשהוא רודף אחרי העמלק, הגדוד העמלקי, נטושים, מפוזרים. אמנם יש, דעת מקרא, הוא מפרש נטושה משון לטושה, כן? נון ולמד מתחלף, אבל הפשט הוא נטושה, חרב שמתפשטת. ומפני קשת ברוחה, ומפני כובד מלחמה. הערבים במדבר נאלצים לברוח מפני, כנראה, הצבא האשורי, שמתפשט אפילו אל המדבריות. כי כה אמר אדוני אליי, בעוד שנה כשני שכיר וחלה כל כבוד כדר. בעוד שנה כשני שכיר, שני שכיר זה מהרגע להרגע. הוא סופר כל יום השכיר. מתי התחיל? עכשיו התחלתי, שנה בדיוק אני גומר. בעוד שנה כשני שכיר, על היום. וקלה כל כבוד כדר. כדר גם כן, כנראה אחד השבטים שם. ושאר מספר קשת גיבורי בני כדר עם עטו. ישארו כמה נושאי קשת. כי אדוני אלוהי ישראל דיבר. אני לא יודע אם זה רומז את זה שחזקיהו אולי ניסה לכרות ברית עם הערבים, גם ייתכן, קשרי מסחר, הרי כל העניין שלהם היה קשרי מסחר וחצי האי ערב. כן, יכול להיות. על כל פנים זה איזה נבואה של ישעיהו, הפשט על יושבי חצי האי ערב, שגם אליהם תגיע ההשפעה וההתפשטות של החרב, כן, הנטושה, ההתפשטות של החרב האשורית עד אליהם. זה הפשט. חז"ל דורשים, כמו שאמרנו את זה, על חורבן הבית השני. כן, ואת מסע דומה, אז המדרש אומר, מסע דומה בתורתו של רבי מאיר, מצאו כתוב מסע רומי. כן, דורש את זה על, על רומא. זה דרשה, אבל הדרשה הגיוני. א' עד ד' והרי שמתחלפים, לפעמים בתנ"ך, ראינו הרומים ישבו שם, אדומים ישבו שם. ראינו את זה במנחים ב', למשל, ד' ור' אותיות שיכולות להתחלף בתנ"ך, לא רק בגלל הצורה שלהם, באופן כללי, בחיקיות, כן? ואליי קורא מסעיר, עשיו, כן? שהוא מזוהה עם רומי, אבל הכי חשוב, זה הנקודה, כן? או דומה והקשר שלה לאדום, גם יכול להיות, אבל הכי חשוב זה התוכן של הנבואה. שומר מה מלילה, אני חושב שזה מה שמביא את רבי לדרוש את זה. שומר מה מלילה, שומר מה מליל. כלומר, מה שאמר, מה שהסברנו מקודם, זה שהנבואה, שהחושך הוא ארוך מאוד. כן? לכן רבי מאיר אומר את זה, הנבואה של רשות אדום הבלתי נגמרת. כן? לילה, עוד לילה. מה?
עם הזה
שלסולם יעקב. בדיוק. כל הסיפור, חז"ל הרבה פעמים מתארים את זה, על מלכות אדום שהיא חושך שאין לו סוף. לכן הוא אומר את זה, כן? עת הבוקר וגם לילה, אם תבעיון ואיו, שובו אתיו, כן, אין סוף, הוא רואה איזה, זה. אגב, רבי מאיר הוא האדם המתאים לומר את זה. כי על פי חז"ל, רבי מאיר הוא צאצאו של נירון קיסר, הרומאי. כן, אז רבי מאיר, כל עניינו היה שהוא בא מתוך זה. מכירים את הרש"י היפה?
בטח.
על פן יהרוג הוא את אחרים? וירא יעקב מאוד וייצר לו. אתה צריך לסיים פעם. וירא יעקב מאוד וייצר לו, וירא שמא יהרוג. וייצר לו, סליחה, וירא שמא יהרג. וייצר לו שמא יהרוג הוא את אחרים. המשפט הזה הוא לא משפט בעברית. מה זה יהרוג הוא את אחרים? זה רוסית, כן? עברית בעברית רוסית, כן? יהרוג הוא את אחרים? אין משפט כזה בעברית. דרך הדרש, תמיד אמרו בחסידות שאחרים זה רמז לרבי מאיר. אחרים אומרים, אמן, נקרא אחרים אומרים, כן, כי הוא למד מתורתו של אחר. אז רש"י, אז מה, כי יעקב אבינו, יש ניצוץ של קדושה אצל עשיו הרשע, מה הניצוץ? רבי מאיר, שיצא מצאצא עציו של עשיו הרשע, מצאצא נירון קיסר, כן, אדום, כן? אז שמא יהרוג הוא את אחרים, זה החשש. זה הכוונה, שזה רש"י רמז. לא יודע אם רמז, אבל ברוח קודשו בוודאי רמז. לכן רבי מאיר אומר, מסע דומה. הוא האדם הנכון לדבר להגיד מסע דומה, כן, שזה רומי. יפה. אז עד כאן. אלה שלוש נבואות קצרות. ובפעם הבאה, מסע גיא חיזיון, שבעצם סיימנו את כל הסיבוב, וחוזרים לירושלים. מסע גיא חיזיון הוא על ירושלים, הוא מאוד מאוד יפה, כי אנחנו מצאנו אותו כפשוטו. מצאנו אותו כפשוטו בחפירות, בעיר העתיקה. לא, את מה שהוא מתאר, מצאנו בחפירות. חזק ובואו.
הרב.